אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החינוך יואב קיש, שלום.
שלום, שלום דוד.
אנחנו שמחים שהגעת לכאן. אתם מתראיינים פחות מדי, אבל יופי שהגעת. תגיד, מה קרה לנו?
שמע, מדינת ישראל בתקופה, אתה יודע, זה אי אפשר להשוות לשום דבר מאז קום המדינה. באמת, יש פה, אנחנו במציאות שאי אפשר לתאר אותה. הטבח הנורא ואותה שבת נוראית של השביעי לאוקטובר, זה יהיה אירוע שילווה את המורשת ואת הזהות הישראלית-יהודית שלנו לשנים רבות. אנחנו עכשיו בשלב התקומה, אנחנו בשלב הלחימה, אנחנו עדיין נמצאים עם הרבה מאוד סימני שאלה שחייבים להכריע אותם. הסימן שאלה הכי גדול, ואני אומר את זה פה, וזו התחייבות שלי, שלנו, של כולנו, אני חושב שכל הציבור מבין את זה, זה קודם כל, אנחנו חייבים לנצח ולהכריע ולהשמיד את חמאס. זה הדבר המרכזי. איך שאנחנו מדברים, הילדים של כולנו נמצאים בלחימה, ואנחנו אסור לנו לשכוח את זה לרגע, אנחנו במלחמה. זה אחד. יש לנו את החטופים, שזו משימה עליונה להחזיר אותם. ועד שלא נשלים את זה, אנחנו גם חייבים להמשיך בכל הכוח. ומעל כל זה, בסוף, להבטיח שהאיום, באמת אותה שנאה ואותו איום צבאי שהיה כנגד מדינת ישראל מעזה, דרך אגב, גם מלבנון, אסור שימשיך. זו הנקודה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו עוד לא השלמנו את המשימה שלנו, אבל אנחנו מחויבים לה.
כמה זמן?
תראה, אני לא חושב שאף אחד יושב עם סטופר. אני אגיד לך, כן דבר אחד שאפשר.
ברור, אבל
יש משהו אחד שאני יכול לתת לך אחד זמן, שבאמת אתמול ישבנו וסגרנו דיון על הקמת בתי ספר אורפיים ליישובי העוטף, כדי שיוכלו לחזור ולא לבתי ספר בקו הראשון, וגם שדרוג וחיזוק מערכת החינוך בסדרות. אנחנו מדברים על סוף ינואר, תחילת פברואר, שבוע ראשון של פברואר, חזרה לאותם יישובים וחזרה למערכות חינוך שיפעלו ויהיו העוגן המרכזי בחזרת היישובים.
איך תספיקו לשקם את כל היישובים?
לא, אני, לא, לא, לא כולל אותם, נדמה לי, 8 יישובים ששם שאלת השיקום היא ארוכה, היא שנה, אבל אנחנו היום ישנו מעבר לאותם 8 יישובים שבהם באמת גם שילמו את המחיר הכי כבד וגם שם היה הטבח הנוראי, אבל יש לנו היום יישובים נוספים שמפונים. על היישובים האלה שיכולים לחזור לביתם, הם צריכים קודם כל שיהיה ביטחון, שהצבא ישלים את המשימה, שיהיה הגנה גם כלפי שיגורים וגם כלפי חדירות, ואז אפשר יהיה להחזיר אותם כשלב ראשון, וברור שהשלב הבא יהיה גם שיקום היישובים האחרים, בערי וכיוצא בזה.
כן, אבל אמרת ממש תחילת שנה הבאה, ינואר.
סוף ינואר, תחילת פברואר.
סוף ינואר. זה לא כך, בוא נגיד, זה אוטוטו, זה ממש בפתח.
זה אוטוטו, יש לנו מאמץ עצום במשרד החינוך, אנחנו גם בתקופה הזו פתחנו מסגרות.
אני אדבר איתך על המסגרות, אבל לא.
בכל המפונים, אנחנו הולכים להעביר אותם, אני אומר, למפוני הדרום, אני לא מדבר על מפוני הצפון, זו שאלה, ניגע בה אחר כך. אבל מפוני הדרום, מלבד אותם יישובים שהם באמת כנראה לכל אורך השנה לא יחזרו עד שלא יבנו גם את היישוב. יישובים שבהם לא נפגעו, שעדיין הם מפונים, הכוונה שיחזרו בתחילת פברואר.
כן, אז זה אתה אומר מבחינת היותך שר, שממונה על הדברים החשובים של הילדים שלנו, תלמידים. אבל אני שואל אותך, אתה חושב שעד סוף ינואר תוכל להבטיח את הביטחון של אלה שיחזרו ליישובים שלהם?
אז נאמר, הכוונה היא של הצבא, היא לתת תשובה חיובית לשאלה הזו. אנחנו בעולם עם אי ודאות עדיין, זה ברור.
מה, אבל איזושהי מעטפת סביב היישובים האלה?
אני מניח שצהל כבר יהיה נוכח בכל צפון הרצועה, וגם בדרום הרצועה בנוכחות משמעותית, כולל ליבוי כוחות מאוד גדול. בשיחה ובהערכת מצב שנעשתה אתמול, צהל אמר שלהערכתו, סוף ינואר, תחילת פברואר, הוא ידע לתת מענה, לפחות ל-4 עד 7 מה שנקרא, ייתכן שהטווחים היותר קרובים ייקח קצת יותר זמן.
שמע, קודם כל, אני ממש שמח לשמוע את מה שאתה אומר, כי היו כל מיני ערכות של עיתונאים, פרשנים מטעם וכל מיני כאלה, שמדברים על לחימה של שנה,
זה יכול
יותר
להמשיך. זה יכול
לא,
להמשיך.
אני לא מדבר על הצייד של אלה שיצליחו להימלט ויתפסו אותם. אני מדבר על הביטחון לפחות של יישובי העוטף, שירצו לחזור לבתים שלהם.
אז אני עוד פעם מפריד רגע בין היישובים שאמרנו שיקח להם יותר זמן, כן. והטווח הקרוב הממש צמוד לגדר, באמת במסה הגדולה מסדרות ואחריה, אני מניח שזה יהיה לוחות הזמנים, זה כפוף כמובן עדיין, חובת ההוכחה עדיין על צהל, ברור שביטחון זה מעל הכל, אבל אתה יודע, כדי לתכנן קדימה, גם אנחנו, אם לא יהיו איזשהו הנחות ריאליות שנוכל להתחיל לעבוד איתם, אז, לא, אז אף פעם לא יחזור, כי כל פעם נצטרך, רגע, אז מה קורה? הם, איפה, מתי, איפה ילמדו, מה ילמדו? אז עשינו עכשיו, התבסס מהלך של מפונים בבתי מלונות, מסתכלים קדימה, ההנחה הרווחת היא שהחל מחודש פברואר, נתחיל לראות חזרה משמעותית לתוך העוטף.
אני רוצה לשאול אותך על השיחה שהייתה לך עם החברים מהלומים.
כן, אתמול.
אתמול.
כן, אנחנו פתחנו בית ספר בנתניה לקיבוץ הלומים. זה היה מאוד מרגש. אספר לך כמה דברים שממש נגעו בי. אני עשו ציורים של ילדי כיתה א' על הנס שהיה לי. אני לא אשכח ציור, אתה יודע, אני חושב שאני לא יודע מתי אם אפשר לשכוח אותו. ציור של ילד שכותב שהנס שלי הוא שנשארתי בחיים, והוא מצייר בשחור, איש כזה עם שחור עם איזה בנדנה על הראש, שמחזיק סק. אתה יודע, זה הכל בקווים כאלה מאוד מופשטים של ילד, סק, ובתוך הסק אנשים קטנים, אתה יודע, כמו שמצרים אנשים קטנים, כאילו לוקח את אנשים קטנים, וזה החמאס סניק שהגיע, והילד אומר איזה נס שאני לא בתוך אותה סקית, זה משהו שכאילו מזעזע לראות, וגם רגע אחד שם אותך במקום הכל כך קשה ונוראי זה. בקיבוץ הלומים הייתה כיתת כוננות שהצילה את הקיבוץ, 12 לוחמים שפשוט נלחמו נגד עשרות מחבלים, הצליחו לעצור אותם ולבלום אותם מכניסה פנימה לקיבוץ. הם הלכו לאזור המשק, שם דרך אגב הם מצאו עובדים זרים וטבחו בהם וחטפו אותם לצערנו, אבל בעצם בקרב ההירואי שלהם הם הצליחו לשמור על הקיבוץ וגם עצרו אותם מלחדור פנימה קדימה לכל מועצת שדות נגב.
והשאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, תשמע, אתה שר חינוך. האתגרים בזמן מלחמה הם לא פשוטים. חלק מהילדים לא לומדים. הם נמצאים, אני אומר לך, ראיתי אותם בבתי מלון. היינו בהרוד ששם, משם שידרנו, ראיתי שם המון ילדים. הם לא לומדים. עשו להם כיתות כאלה, אתה יודע, אבל זה לא ליבודים. שאלתי את הנכד שלי, איך בבית ספר? אז הוא אומר לה, אנחנו לומדים רק חצי מהזמן. למה אתם לומדים? הוא אומר, אין לנו כיתות מוגנות, אין לנו מרחבים מוגנים, ולכן, היות ואי אפשר להכיל את כל הילדים, חלק לומדים שלושה ימים, וחלק לומדים יומיים או שלושה. והאנשים האלה, הילדים האלה, הם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, יצטרכו לעשות בחינות בגרות. אבל האנשים האלה הפסידו חצי שנה, שלא לדבר על הקורונה גם, אבל הפסידו...
זה דור הקורונה באמת, זה, אנחנו גוררים עוד את הפערים, בטח.
בדיוק, אבל עכשיו אתה לא יודע אם הילדים האלה יוכלו לחזור, כי אתה לא יודע מתי פסקו הטילים, שזאת השאלה באמת שהיא חשובה מאוד, אולי תענה לי גם על זה. שמע, אתה אדם הכי מתאים לשאול את השאלות האלה, אתה גם קצין בכיר, גם טייס, אתה מכיר את המערכת הביטחונית, הצבאית, יותר טוב מהרבה מאוד אנשים. ואתה עכשיו גם שר חינוך. איך הילדים האלה יחזרו כאשר כל כך הרבה חומר חסר להם? ויותר מזה, ישנם כיתות גדולות שהיו שם שני מורים, שני מחנכים, היום יש אחד, הוא לא יכול להשתלט על 40 ילדים. מה התשובה?
יש פה, זו שאלה עם אתגרים
מורכבת
מפה.
מורכבת מאוד, מה אני אעשה?
אז אני אנסה לפרק אותה לאט לאט.
אני אשתח לך שאלות טובות.
כן, בדיוק, אז אני אנסה לפרק אותה, תראה. אני אסתכל רגע על כל המדינה, יש שונות בכל המדינה, נתת את הדוגמה של הנכדים שלך, יש מקומות, מרכז הארץ, צפון הארץ, שהם בלמידה, נגיד חיפה, קריות, חדרה, בית שאן, אום אל-פחם, לומדים כבר הרבה זמן, אנחנו עדיין באזור שדורש מיגון.
אני דיברתי על רעננה.
בדיוק, אז אני אומר, אני מתחיל להתקרב רעננה ודרומה, דרך אגב, גם רעננה אפשר לחזור כבר לאחתי, אחרי חופשת החנוכה, למידה פרונטלית תהיה כמעט מלא.
לא היו טילים?
קודם כל אנחנו
טוב,
כבר...
טוב, אתה לא נביא, אבל בכל אני זאת... לא.
אני מסתכל על המצב הנוכחי, הרי מי שמגדיר את זה זה פיקוד העורף. הוא נותן הנחיה לכל אזור ואזור, באיזה מדיניות. אנחנו יותר ויותר מה שנקרא באזור ירוק, ואז זה יאפשר לנו למידה פרונטלית מלאה כמעט בכל הארץ, מלבד הטווח הקרוב, ששם עוד עדיין יש לנו בעיות, הרים כמו אשקלון ואולי צפון עד אשדוד. אבל בוודאי רעננה יחזור, בוודאי אחרי חופשת החנוכה, ללמידה מלאה. וכן, יש פה פער של כחודש וחצי, חודשיים שהפסדנו, זה הרבה. אנחנו נצטרך להשקיע בזה, אנחנו דוחים את תאריכי הבגרויות, יצאנו במתווים מיוחדים, וזה לגבי כל הארץ. ואני כן רוצה להגיד מילה על מה קורה בבתי המלון והמפונים. אתגר המפונים הוא אתגר עצום, אנחנו בנינו מערכות לכל הגילאים, ממעונות יום שזה בתוך המלונות, וגנים שנמצאים כמו שאתה אומר בתוך המלון, לבתי ספר יסודיים ותיכוניים, ואתה יודע, זה מורכבות מאוד גדולה, אז יש לך את זה באילת ובים המלח ובכל המלונות בתל אביב ובארץ, ויש פה מאמץ עצום, פתחנו בית ספר חדש בים המלח, פתחנו בית ספר, שני בתי ספר חדשים עם מבנים, הקמנו מכלום באילת, ואנחנו משתמשים כמעט בכל מבנה שאפשר בשביל לייצר ממנו בתי ספר. זה לא למידה כמו שראינו רגילים ורצינו, ברור, אבל יש פה איזשהו צעד שכן מוביל לכיוון הזה. אני יכול לומר לך שככל שאתה מתקרב לאזור האסון, הלמידה יותר קשה. זאת אומרת, היום המעגל הכי קשה זה באמת אותם מעגל של אותם יישובים שסבלו את השבת השחורה הזו. אני יכול לתת דוגמה, אתה יודע, בית ספר שתיכון, נופי הבשור, שזה בית ספר ששילם מחיר, יש לו 10 נרצחים והיו 10 חטופים, רובם חזרו, ילדים חטופים, יש להם גם צוות שנחטף וחזר, והבית ספר הזה, למשל, אנחנו הולכים לקראת כיתות י"ב, שביקשו כיתות י"ב של אותו תיכון, לפתוח להם מעין פנימיה, כי הם רוצים להיות ביחד. אז אנחנו מקימים להם בחצבה פנימיה, אחרי החנוכה אנחנו נפתח אותה, וזה איזשהו מהלך כדי לחזק את אותו מעגל, כי הדבר המרכזי שאותם בני נוער רצו אחרי שהיה להם, אתה יודע, שמעתי סיפורים, אתה לא יכול להאמין בכלל מה עבר על הבני נוער האלה, והם רוצים להיות ביחד, ואנחנו עושים כל מה שהם מבקשים, אנחנו ניתן להם.
לפניך התראיין פה חבר כנסת מיש עתיד. אתה מוכן לקבל מחמאה ממנו? כן, קוראים לו סימון מיש עתיד.
כן, סימון דרך אגב חבר כנסת רציני שעושה הרבה דברים, והוא מאוד מחובר לעולם הספורט ויש לו הרבה תרומה גם בעולם הזה.
הוא שאל אותי מי אחריי, אמרתי לו יואב קיש. תגיד ליואב קיש שהוא אחד השרים הכי טובים בממשלה. אמרתי לו, אתה לא תזיק לו? הוא אומר, תגיד לו את זה. הנה אני אומר לך את זה.
אז קודם כל, תודה לו גם בשמי, אני גם אגיד לו, אנחנו, אני חושב שיש אתגר עצום למשרד החינוך, ויש גם המון יכולות, ואנחנו עושים את כל מה שצריך. אני אומר עוד פעם, בעיקר למעגל של המפונים, ואנחנו מקבלים משאבים, ואנחנו נלחמים על זה, ואתה יודע, היה לא יודע אם זה עדיין, אבל היה קמפיין מאוד גדול נגד משרדי הממשלה, שאני חושב שחלקו בעיקר פוליטי, ואני אומר, תשימו אותי בצד. משרד החינוך, על אלפי אנשיו, מגויס כולו, מהיום הראשון, לתת מענים, לתמוך. אמרתי, הקמנו מסגרות, באמת עשייה מדהימה, ואני מאוד גאה לעמוד בראש המערכת הזו.
כמה טילים נשארו לחמאס, שיכולים לראות אותם, לדעתך? תראה, אני יודע שיש במערכת הצבאית הערכות. עם חלק מהאנשים האלה אני מדבר, אבל דעתך מאוד חשובה.
תראה, חמאס בניהול טילים שלו, הוא, לפי זה שאתה רואה שהקצב קצת יורד, והוא יודע, הוא מתכנן לשמור לעצמו טילים לכל אורך הלחימה. עכשיו, בסוף אנחנו נצטרך לתפוס את יחיא סינואר ולחסל אותו, ואנחנו נצטרך לטפל בכל האיומים מעזה עד שיפסקו הטילים. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אין לו את כמות הטילים כמו שהוא התחיל איתה, זה כבר עולם אחר.
כמה הצבא, הוא ירה? 10,000? כמה
הצבא
הוא ירה?
הצבא מתקרב. הצבא כבר גם תופס, נמצא בשטח ותופס הרבה מאוד מהכמויות, וככל שהפעולה הקרקעית מתקדמת, החמאס נפגע, וכך גם היכולות שלו. וכמו שאמרתי, אם אני מסתכל קדימה, לאן, איפה אני רוצה לראות התבססות צבאית שתגיד שבעזה יש הישגים משמעותיים, אנחנו יכולים להתחיל להחזיר את המפונים מבתי המלון, זה סוף ינואר.
אם סינואר ירים את הידיים ויצא מאחד המחילות שלו, יראו בו או יקחו אותו בשבי?
הוא בר מוות והוא צריך למות, ואם יגיע למשפט, אז תליה זה כמובן הפתרון שלאותו רוצח מתואב נאצי מגיע.
אני רוצה להזכיר גם את האתגר שעמד בפני ממשלת ישראל על אלה שרצחו את הספורטאים במינכן, וידע של ישראל השיגה את כולם, לא נשאר אחד בחיים.
אני חושב שהחמאס זה ארגון, זה הדאיש המודרני, הנאצים המודרניים, ואנחנו לא יכולים לסלוח לאף אחד מאלה שבאותה שבת חצו את הגדר וטבחו בנו, ואני חושב שהמשימה הזו היא משימה של מדינת ישראל, להקות בחמאס, להשמיד את חמאס, ואני סומך ידי על כוחות הביטחון שיעמדו במשימה הזו.
יש הרבה מאוד הפגנות של תחזירו את החטופים. אני חושב שכולם מבינים שישראל עושה הכל כדי להחזיר אותם.
חד משמעית.
ביום שני או שלישי הייתה פגישה במשרדו של ראש הממשלה, וראיתי או שמעתי את אחת הנשים שכמדומני הבן שלה חטוף, ומה לא נתנו לדבר, השתיקו אותנו, אלה שתקפו וצעקו שמה, והרגשתי שזה הולך למקומות פוליטיים, ואני לא נכנס למקומות האלה. ידוע לך מה היה שם?
תראה, לא הייתי בפגישה, אבל אתה יודע, אם אני מסתכל אחורה, זה שהצלחנו להחזיר מעל 100 חטופים, 80 מתוכם ישראלים, אני, שיצאנו ללחימה הזו, אתה יודע, מספר לך פה באמת ברמה אישית, היה לי הרגשה שזה משימה בלתי אפשרית. והסכמנו לשלם מחיר, בעיקר גם בשחרורים וגם בעצירת מכונת המלחמה שנתנה הפוגה של כשבוע 10 ימים, והחזרנו, אני אומר לך, זה להציל נשמה, זה מדהים, זה הישג שאני מאוד מאוד התרגשתי לראות ואני מאוד גאה בו, וכשהתלבטנו ללכת למתווה הזה, הדבר המרכזי שהיה זה לוודא שנחזור ללחימה. אז חזרנו ללחימה, ואני אומר לך, גם לחטופים שעדיין נמצאים, התקווה שלהם זה שאנחנו נקה בחמאס כמה שיותר חזק. זו יכולה להיות הדרך שבה נוכל להחזיר אותם ויהיה מתווה נוסף. אני לא הייתי שם בחדר, אני לא שופט ולא בא בטענות לאף אחד מהמשפחות. ברור שהם צריכים לנהוג בינם לבין עצמם באחריות ולכבד כל אחד את השני, אבל אני לא רוצה לחשוב בכלל מה עובר עליהם, והם יכולים רק דבר אחד לדעת שקבינט המלחמה, ראש הממשלה, כל הממשלה עושים הכל בשביל להחזיר את כל החטופים.
סעודיה וצרפת התחילו בימים האחרונים לנהל שיחות, ידוע לך?
רק מהתקשורת ראיתי את הפרסום בנוגע להיום של מה קורה בלבנון.
לא לבנון.
בעזה?
היום אחרי.
אוקיי, אז לא. אז היום אחרי בעזה.
הידיעות האלה התחילו להגיע היום. בפגישות ביניהם מדברים על זה שהחמאס יפורק מנשקו, על זה שהשתמשו במנוף הזה של הכרה במדינת ישראל, הסעודיה, ועל זה שיש שם כוח שהוא יהיה מורכב בעיקר מהרשות הפלסטינית, ויוחזרו 5,000, כבר נוקבים גם בשמות, 5,000 אסירים של רוצחים שנמצאים בתי הסוהר שלנו, ונכנסים לפרטים שחלקם אני לא בטוח שהממשלה תסכים לזה. אתה עוד לא מכיר את המתווה הזה?
לא, להרבה מזה לא נסכים, אני חושב שדבר מרכזי, אתה יודע, בסוף, סעודיה, אחד הגורמים שנאמרו שגרמו לחמאס לפעול, זה באמת הרצון למנוע את ההתקרבות הצפויה שהייתה אמורה להיות בין סעודיה לישראל. ויש פה ציר רשע של איראן שמובל בצורה ברורה, ועם כל הפרוקסי שלהם וחמאס וחיזבאללה והחוטים, ומולם אנחנו עם ארצות הברית, ובאמת פה יש שאלה, סעודיה, איך לוקחים אותה למקומות פוזיטיביים? תראה, לשאלה של היום של אחרי, בוא רגע אני מפריד, כי סעודיה, אני אומר, זה באמת אתגר גדול, אני חושב שיש פה, מול סעודיה אולי דווקא יכולה לבוא הזדמנות בצורה כזו או אחרת. אבל בעזה אנחנו לא נסכים חד משמעית לנוכחות של שום כוח ש... מחנך לשנאת יהודים, לשנאת ישראל, שפועל נגדנו, שמשלם למחבלים. הדברים האלה לא יקרו, לכן הרשות...
אתה מדבר על הרשות הפלסטינית.
נכון, הרשות בוודאי, כמו שהיא כיום, היא לא רלוונטית לאירוע. אנחנו נצטרך לחשוב על מהלך אחר, ועד שלא יהיה מודל אחר, צהל יצטרך להישאר ולשלוט בשטח.
אמרת את זה בצורה מאוד ברורה. צפון. 150 אלף טילים, לפחות לפי הערכה של צהל, מכוונים לישראל. מתוכם כמה אלפי טילים, הם טילים מאוד מדויקים. והטילים האלה זה לא טילים של החמאס. אלו טילים שיכולים לפגוע במקומות מאוד אסטרטגיים. והשאלה נשאלת היא, האם ישראל תסתפק בדחיפה של החיזבאללה מעבר לליטני, או שהיא תגיד לא, אנחנו לא נאפשר לכם להחזיק את הארסנל הזה, כי ביום מסוים אתם תתקפו אותנו גם.
תראה, יש פה מצב מאוד, לענות, מאוד רגיש. אני גם לא רוצה לא להתלהם ולא לייצר פה, אתה יודע, הרי האסטרטגיה של מדינת ישראל היא אסטרטגיה ברורה, וזה נאמר גם על ידי ראש הממשלה וגם בקבינט. אנחנו קודם כל רוצים לטפל באיום בעזה ולשנות את המציאות בדרום. זה הדבר המרכזי שאנחנו מטפלים בו כעת. אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה שבצפון מה שהיה לפני כן לא יחזור. אנחנו חייבים לייצר ביטחון.
זה דו משמעי, אתה יודע. כי הזזה שלהם מעבר לליטני אולי תספק את ישראל. או לא.
תראה, על השאלה הזו אי אפשר לתת תשובה עכשיו. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו כן יודעים לומר שהם לא נסכים למצב שהם יושבים על הגדר. זה לא יהיה. ואיך מגיעים למצב שהם זזו?
זאת השאלה.
נכון. יש מספר מיתרים שיכולים לקרות, חלקם כמו שבאופן טבעי זה בדרך מלחמתית, וכנראה שיש גם דרכים נוספות.
יש לחץ של חברי כנסת מהמחנה הממלכתי שדורשים מגנץ לפרוש. מה אז יקרה?
קודם כל, אני חושב שזו טעות קשה. אני רוצה לומר שאני רואה חשיבות מאוד גדולה לכך שהמחנה הממלכתי נמצא בתוך הממשלה. זה בעצם קואליציה רחבה מאוד. אם תספור את המספרים, זה 76 מנדטים בכנסת הנוכחית, ואם תעשה לפי הסקרים, אתה מגיע למספרים עוד יותר גבוהים. לפי הסקרים זה מעל 80 מנדטים הקואליציה הנוכחית, ולכן אני חושב שכל השיחה שלנו התחילה על אחדות ודיברנו על זה. במצב שישראל נלחמת, חשוב מאוד שהמחנה הממלכתי יישארו בתוך הקואליציה. ועוד פעם, זה לא שאני בונה פה איזשהו קואליציה או משהו שזה החלום שלי, לא. מדינת ישראל במלחמה, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, קואליציה צריכה להיות גדולה ככל שניתן, ולשאלה שלך, הזיבה שלהם את הממשלה באמצע לחימה, בעיניי טעות קשה.
נתניהו יום אחרי המלחמה, איפה הוא יהיה?
נתניהו יום אחרי המלחמה, אני קודם כל מקווה שיוביל, כמו שאני מאמין שצריך לקרות ואנחנו מחויבים לעשות, זה לניצחון גדול על חמאס, השמדת חמאס, החזרת החטופים, טיפול בבעיות הביטחון גם בדרום, גם בצפון, ואז תהיה שאלה גדולה, אז יהיה השאלה מה קורה אם הם הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, מה קורה עם התחקירים, איך עושים, ועדת חקירה וכל הדברים האלה. אני מודה שאני לא עוסק בזה עכשיו, כי יש לנו דרך ארוכה להגיע לשם, אבל היעדים שהגדרתי, אלה היעדים שמנחים אותנו, ולזה אנחנו מתכוונים.
ישראל קיבלה מארצות הברית תשובה שלילית בקשר לרצועת ביטחון שישראל רוצה לעשות ברצועת עזה אחרי המלחמה. וארצות הברית לא רוצה את זה. ואני אשאל אותך, איך תגיב ישראל לדרשה של הגדולה בידידות שלה?
היא אכן הגדולה בידידות, והתמיכה שלה במאמץ המלחמתי שלנו היא עצומה, גם בחימושים הצבאיים וגם בזירה המדינית, באום ובמקומות בינלאומיים נוספים. אבל בסוף מדינת ישראל מחויבת לתושבים שלה, מחויבת למציאות, למה שקרה פה מאז השביעי לאוקטובר. ולכן גם כשיש ויכוחים איתם, אז אנחנו ננהל אותם, וזה מצב שיכול להיות. היו לנו אותם גם קודם, הם לא רצו שניכנס לבית חולים שיפה ונכנסנו, ואנחנו צריכים לדעת בתבונה ובשכל, לנהל גם את מה שנקרא הוויכוחים המדיניים, ולשמור ולשמר את התמיכה הגדולה של ארצות הברית, כי היא באמת הגדולה בידידתנו.
תקשורת עוינת. אני מניח שגם אתה צופה גם ברשתות זרות, BBC.
גם מתראיין.
וגם, מתראיין אני יודע. אבל אני מדבר לא רק על איפה שאתה מתראיין, מדבר על אל-ג'זירה. אני רואה באל-ג'זירה שהם כל הזמן מראים את הסבל ואת כל האלה, ואני רואה את ה-BBC שבאיזשהו מקום האמפתיה נתונה חד משמעית אליהם. תקשורת כזאת בעת חירום, בעת מלחמה, של מדינה שידעה סבל במלחמת העולם השנייה, מדינה שהיא וכוחות הברית ריססו את דרזדן בגרמניה, שלא נשאר זכר שם מהבתים, אם הם מטיפים לנו. מה ישראל עושה בקשר להסברה? אתה מתראיין, אמרתי לך את זה קודם, מעט מאוד מכם מתראיינים. הסברה שלנו לא משהו.
תראה, אנחנו עולם עם הרבה מאוד אנטישמיות, לצערי, אני אומר את זה בכאב, עם הרבה מאוד שנאה ליהודים באשר הם יהודים, והקרב על תמיכה בינלאומית הוא סופר חשוב. אנחנו עושים הרבה מאוד מהלכים בהסברה, אבל אתה יודע, כשאני יושב ורואה, נדמה לי זה היה לפני יומיים, את השימוע בקונגרס של אותם ראשי אייבי ליג, אוניברסיטאות באמת מהטובות בארצות הברית, שהן באות ולא מסוגלות לומר שהקריאה לרצח עם יהודי זה מעשה שאסור לעשות. אז אתה יודע, אתה מבין שאנחנו הגענו למציאות בלתי אפשרית. אני חושב שדרך אגב הוצאתי להם מכתב מאוד חריף, שהם איבדו את הקו המוסרי שלהם. זה כבר לא, זה לא עניין של מוסר. והעולם האקדמי שמנסה כל הזמן לשמור על איזושהי מציאות מוסרית, מצא את עצמו, ואני אומר את זה בצורה ברורה, מאבד את המצפן המוסרי שלו, הלך למקום ש... אני אפילו מנסה לחשוב על איך הם חוזרים ואיך הם מתקנים, אני לא יודע לומר איך הם יעשו את זה. הם איבדו קשר עם מוסר, הם איבדו קשר עם מציאות, וזה רק מראה לך כמה האתגר שלנו גדול, וכמה לצערי השנאה והאנטישמיות קיימת בכל מקום.
זה לא קצת, איך אני אגיד, חלום לחשוב שאנגליה תשנה את פניה או התקשורת הבריטית? כי תראה, הנושא הוא בסך הכל פוליטי. כל כך הרבה מאגרים יש שם, אני חושב לי, 6% או 7% מהתושבים שם הם ערבים. והבחירות שם, גם הפנימיות, גם לראשי עיר, מאוד מושפעות מהאוכלוסייה המקומית. והשאלה היא, אם זה אתגר שבכלל אפשרי, והשאלה יותר קשה, האם אירופה לא נכבשת על ידי המוסלמים?
תראה, אני חושב שיש אולי מקומות ש...
שחלק מהם בסדר גמור, ואני אין לי טענה לכולם, כמובן. אבל ה... ציר הרדיקלי הוא זה ששולט במסגדים. אתה יודע שבאנגליה יש יותר מסגדים מאשר בתי כנסת בטח, אבל גם בתי כנסיות.
תראה, אתה זיהית בדיוק את הבעיה. הבעיה היא לא זה שיש שם ערבים ומוסלמים, הבעיה היא הציר
הרדיקלי.
הרדיקלי המסוכן שמבוסס על אלימות ושנאה, ו שבאמת איתו אין שיח. אנחנו רואים אותו בחמאס, אנחנו רואים אותו במקומות אחרים, איתו אין שיח, והוא באמת תופס לצערי חלק נכבד מאותם אנשים. ואני חושב שיש פה אולי איזושהי קריאת עזרה, אולי אפילו אחרונה, לאירופה להתעורר. ואתה רואה את זה דרך אגב בבחירות, שמדי פעם אתה רואה שיש הבנה לעולם המערבי הפתוח וגם לאסלאם המתון, שאם הם לא יזוזו ויצרו את הדבר הזה, הם מאבדים את הזהות שלהם כמדינות דמוקרטיות.
לפני חודש אמר אחד הסנטורים ברעיון בפוקס, אם אני לא טועה, מטוסים שלנו שומרים עליכם מעל ישראל. מכיר את זה?
יש להם טיסות ביון וכאלה, אבל זה לא ש...
אתה מחייך, אה?
כן, זה לא שעכשיו חיל האוויר האמריקאי...
אנחנו יודעים למה אתה מחייך.
פעיל, כן. אני אגיד לך, כן, אני חושב שהמהלך המאוד נחוש של ביידן להביא לפה נושאת מטוסים, מיד בפתיחת כל האירועים, ועוד נושאת מטוסים, ואפילו צוללת מיוחדת. אני חושב שהדבר המרכזי שהוא עשה, הוא שידר, אני חושב, ללבנון ולחיזבאללה ולאיראן, שיש פה תמיכה אמריקאית מלאה. זה היה צעד חשוב ומשמעותי. אני חושב שבכלל ישראל נהנית ומנהלת את זה, זה לא קורה מעצמו, צריך להבין, יש שם גם לארצות הברית, יש צד קיצוני מאוד שמנסה כל הזמן לקרסם בתמיכה הזו של ביידן.
חלק מהדמוקרטים.
חלק מהדמוקרטים הקיצוניים, המאוד פרוגרסיביים, שלא מוכנים אפילו לאפשר למדינה את הזכות הבסיסית להגן על עצמה, כשמדובר במדינת ישראל וביהודים. ואת הדבר הזה צריך לנהל, ולכן אני חושב שהקשר של ראש הממשלה עם ביידן, והשיחות, ובאמת התיאום המאוד צמוד, עם כל הצוות של הנשיא, הוא הכרחי, ואני חושב שכמו שאמרנו קודם בשיחתנו, הם באמת ידידתנו הגדולה, שנותנת תמיכה מאוד משמעותית לישראל.
לפי הפרסומים, אחת הסיבות שלא כל כך יצא החוצה, להפסקת השחרור של החטופים, זה ההתעקשות של ישראל לקבל את הרשימה של החטופות. א', האם זה נכון? וסיבה כמובן נוספת, זה האפשרות שהם רצו לשחרר במקום 12-13 חטופים, 6-7, ולמשוך את זה עוד זמן. זה נכון?
זה יש פה שילוב, אבל אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה, מה שהיה ברור זה שהם מפרים את ההסכם. אני חייב להגיד לך שאני לא לא הרחתי שנגיע לשמונה ימים מלאים שכאלה. אני חשבתי שיכול להיות שכבר אחרי היום הראשון או השני.
אתם נתתם להם 10 ימים.
כן, עד 10 ימים.
עד 10 ימים, ואחר כך,
ואז זה דורש החלטה חדשה. אבל הם התחילו לשנות ולנסות למתוח, והיינו חייבים לעצור את זה. אני חושב שזה הטעות לוותר, אתה גם לא רוצה למצוא את עצמך, ויש גם מודיעין על מי עוד נמצא ומי איננו, והרשימות גם הועברו מלכתחילה, ולכן אני חושב שמדינת ישראל נהגה כשורה, שלא נכנסה בוא נגיד לקורלס הזה שהיה מוציא אותנו בסוף בלי להשיג את ההישגים שרצינו לקבל, ולכן דווקא הלחץ החזק על חמאס, המשך הלחימה, המשך חיסול המחבלים, אני מאמין שיכול בהחלט להביא לעסקה ולמתווה הרבה יותר טוב של חזרת חטופים.
אני רוצה להודות לך, שר החינוך יואב קיש, תודה רבה.
אני רוצה יחד איתך לקראת שבת וחנוכה להתפלל לחזרת כל החטופים, ולאחל לכל החיילים שלנו שנמצאים בכל הגזרות, שישמרו על עצמם, שיקו באויב ושינצחו בגדול, שיהיה לכולם חג חנוכה שמח.
אפשר להגיד את זה רק אמן.
אמן.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.